רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזר ונמצאת איתי היום בת אל בורנשטיין.
היי!
שלום בת אל, שהיא שחקנית ומרצה.
נכון.
ואני ממש שמחה שאת פה, ונראה לי שאת ממש מגניב.
יס.
ואנחנו היום בפרשת משפטים, שזו הפרשה שמיד אחרי שקיבלנו את התורה, אבל בעצם עכשיו אנחנו מדבר תכלס מה יש בתורה, וגם בסוף הפרשה בעצם כאילו מסיימים את הטקס של מתן תורה. אבל אנחנו בואי נתחיל, ועל פי מיטב המסורת, ומה הפסוק האהוב, הנבחר, הבולט, שהתחברת אליו?
אז היי, קודם כל, מה זה כיף להיות פה, כבוד גדול, תודה רבה שהזמנת אותי. בחרתי בפסוק, הוא ממש קפץ לי וצילמתי אותו, אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. בחרתי בו כי זה היום איזשהו משהו שלא קורה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? לא תאור זה אומר לא תקלל את המנהיג.
נכון.
והשיח היום הוא אין, איך חיים בלי, באיזשהו כבוד על המנהיג ועל ההנהגה, כשיש בעייתיות, כשיש ביקור, איך אנחנו מתייחסים לזה בכלל? זה פסוק שהוא עולם, שהוא הכל.
נכון.
ובכלל, אני מאוד מאוד אוהבת את הפרשה הזאת, עוד הרבה פרשות אחרות, בגלל שזה נורא מדבר תכלס, יש המון המון פסיכולוגיות ותיאוריות, וכל כך הרבה בלגן היום בחיים, אבל סתם, אם נסתכל אפילו על יחסי הורים וילדים, שכאילו כתוב שם, לא תקלל, מי שיקלל את אביו ואימו,
מות יומת.
מות יומת. כן. עכשיו, זה ממש פשוט. אז נגיד, אנחנו נסתכל על סיטואציות של ההורים הכי פוגעניים, והכי נורא, וגם אפילו סתם, הורי רגיל, כל ילד בבסיס שלו רוצה להתנתק מההורים, קצת דוחה את עצמו מהם, קצת איך הדבר הזה, וזה פשוט מראה לך שאם אתה באמת רוצה לכבד את עצמך, אתה צריך למצוא דרך ליחסים מכבדים עם ההורים שלך בשבילך.
נכון.
זה, כי אני מתה על זה, אבל אוקיי.
אבל בואי נחזור לפסוק. נתחיל בפסוק הראשון, כן. שנשיא בעמך לא תאור, האמת שזה מעניין, כי התורה מלאה בביקורת כלפי מנהיגים.
נכון.
זאת, זה לא שהתורה אומרת, ברגע שיש מנהיג, זהו, אי אפשר אמר עליו שום דבר רע, הוא מושלם, לא. משה תכף הולך לחטוא ולא להיכנס לארץ ישראל, וכולם, נכון. באמת, כל המנהיגים הגדולים שלנו בתורה, הם תמיד עשו משהו לא בסדר, הצביעו בפניהם על הדברים הלא בסדר שהם עשו, הם נענשים על הדברים הלא טובים שהם עושים, כולל שאול, כולל, באמת, באמת, אחד אחרי השני, ממש. המון המון ביקורת, אבל במקביל אומרים, לא לקלל אותם. שזה מעניין, שזה בעצם אומר, אתה צריך, כאילו יש את גבולות השיח, ואיך אנחנו אומרים להתנהל סביב זה, אנחנו לא אומרים להריץ את המנהיגים שלנו,
נכון.
אבל גם אסורנו לקלל אותם.
אותם.
ואתה, זה מעניין, כי החוויה שלי, כשאני נכנסתי לכנסת, אפילו עוד לפני, אני הייתי חברת מועצה וסגנית ראש עיריית ירושלים, ואני חטפתי אש, אבל זה היה בסדרי גודל אחרים, חטפתי אש, זה לא שלו, חטפתי אש, אבל ברגע שהודעתי שאני הולכת לכנסת, מאותה שנייה, זה כאילו נפתחו שערי הגיהנום.
וואו.
תקשיבי.
וואו.
זה הדברים שאנשים כתבו ואמרו, וכאילו, קודם כל, המילה הראשונה שנדבקת, זה מושחתת. כאילו, עוד לא, אני אפילו עוד לא נבחרתי, אני זוכרת את זה, עוד לא נבחרתי עכשיו. אני הייתי די יהודה בירושלים. ואיך שכאילו, אני עוברת לכנסת, אני מודיעה שאני לא, מושחתת, מושחתת, עכשיו לא עשיתי כלום, לא הספקתי כלום, גם אם הייתי רוצה, עוד לא הגעתי לשום, כאילו לא היה לי הזדמנות,
לא היה לי הזדמנות להיות מושחתת,
גם אם הייתי רוצה, בדיוק. ועוד יותר, בעיריית ירושלים, האמת שאפשר להיות מאוד מושחתים, את יושבת בוועדת תכנון ובנייה, מחליטה על המון כסף, כאילו על בניינים, את מחליטה על קומות, ועל האם להוסיף חדרים וכולי, וגם בואי ראש עיריית ירושלים נכנס לכלא, בין היתר על הולילנד והכל, נדברת על אולמרט, כאילו, ירושלים זה קר מאוד פורה, שכמובן לא לקחתי חלק בזה, למרות שראיתי די הרבה דברים סביבי, אבל כאילו ברגע שאמרתי שאני הולכת לכנסת, בישראל, מה שאני מנסה לומר, שבישראל זה הפוך. זה לא אסור לקלל את המנהיגים, אלא זה כאילו מצווה לקלל את המנהיגים. זה כאילו, אתה,
ככל ש... סטטוס קוו.
כן.
של הדבר. נכון,
ושל כולם, כאילו הימין על השמאל, השמאל נכון. על הימין, כולם מקללים נכון. את כולם, ואני חושבת שיותר מזה, כולם חושדים, אני הרגשתי שברגע שהגעתי לכנסת, הכמות החשדות, כאילו אנשים, לא האמינו לאף מילה שיוצאת מהפה שלי, ואת יודעת, היום אני אני מנכ"לת מייסדת של העוגן למשפחות המילואים, ואני הרבה חושבת על זה שאם הייתי חברת כנסת, והייתי רוצה להרים מערך כזה, זה לא היה עובד. כי אנשים לא היו מאמינים, הם לא היו באים להתנדב, הם היו בטוחים שיש לי איזה מניע נסתר, שיש משהו שאני לא מספרת אותו, וכאילו החשדנות הזאת היא קשה. אני מרגישה שהשתלטתי לך על הפסוק, אבל את כאילו פתחת איזה פתח
כן,
ש...
גם נגעתי לך באיזה...
בעצם מאוד ש... חשוף, ש... כן. ש...
וזה טוב מאוד, כי זה להבין את זה ממקור ראשון.
כן.
אני חושבת שכולם חווים את זה ממקור ראשון. אני לא פוליטיקאית, אבל אני בסביבת אנשים רגילים, נגיד, אנשים מן המניין, שהשיח שלהם על הפוליטיקה הוא כל כך בוער, זה מדמם, נכון. זה כואב, זה מלא ברגשות כל כך כל כך שליליים, ויותר מזה, הדיבר הראשון אומר, לא תעשה לך, הנוכח שם אלוקיך אשר רוצה, לא תעשה לך, אלוהים, זה הדיבר השני, אחרים על פניי, וברגע שאתה נותן לבן אדם אחר, ואתה שם על מישהו אחר כל כך הרבה כוח,
נכון.
אתה חושב שהוא כל כך משפיע עליך, נכון. אתה הופכים את הפוליטיקאים לאלוהים אחרים, חושבים שהם אלה שבאמת שולטים בעולם, וזה גם איזושהי, זה אני חושבת גם השורש של הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר, נשמה, בוא, אני שמתי אותו פה נשיא, אתה מקלל אותו, אתה מקלל בייסיקלי אותי, יש לך בעיה, תבוא, דבר איתי. והעניין הזה של איזשהו כבוד, אני נורא אוהבת את איך שיש מספר פוליטיקאים מצומצם, שאני נורא אוהבת את איך שהם מדברים. שהם נורא מנסים להימנע מהשיח. אומרים שגם שמדברים טוב על מישהו, זה גם לשון הרע, אבל נו, מה אני אעשה? נפתלי בנט מתראיין בשנה האחרונה, וכל הזמן מנסים לדבר איתו, אני ראיתי רעיונות, מנסים לשאול אותו על ביבי, מנסים כאילו זה, ומנסים, ואומרים לו, והתקשורת גם הבריטית, שהם באמת, זה באמת, זה איזשהו יצור חדש, העולם שכח שיש טוב ורע, והוא שכח להוקיע את הרע, והוא כאילו כל כך מתערבב עם הרע, אבל לא משנה, הוא מנסה כאילו לדבר איתו, ונפתלי ממש אומר, אני לא מוכן לדבר שלילי על מישהו מהנהגה בישראל, זה לא, אני לא עושה את זה, חילי טרופר, איכשהו מדבר, זה מעורר השראה וזה מחזק, אבל בתכלס, הכללה הזאת, או מי שהכי סובל מהכללה, זה המקלל עצמו.
נכון.
זה ההחלשה הזאת, זה היכולת, וגם זה הכל השתקפות, זאת אומרת, זה גם מדבר פה, יש גם עוד פסוק בפרשה של עין תחת עין, שן תחת שן, נכון. שאתה בעצם... כאילו זה מצד אחד נשמע נורא נורא אכזרי, שאם מישהו עושה לך משהו, אז אתה צריך לעשות את זה בחזרה, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה לעומק, זה אומר שבעצם הכל השתקפות, שכאילו מה שאתה רואה בחוץ, זה מה שיש לך בפנים, וזה הכל, הכל ככה, ולא יודעת, זה איזשהו פסוק שהלוואי, ונצליח לכבד את הפוליטיקאים שלנו, יחד עם היכולת שלנו להעמיד מראה ולבקש מהם לקחת אחריות, ולבקש מהם להיות המנהיגים האלה שאנחנו רוצים שהם יהיו, שאנחנו צריכים שהם יהיו.
נכון. נכון, ואני אגיד לך, אתה יותר מזה שכשמקללים, אז אחר כך מאוד קשה לבוא בדרישות. כאילו יש משהו בזה שברגע שאמרת דברים כל כך איומים על מישהו, אז הוא אפילו... אני חושבת שיש פה איזה מין כמו אפקט פיגמליון. כאילו, אם כולנו מקללים את המנהיגים שלנו, למה שהם יתנהגו כמו בני אדם? זה, נכון? הם כאילו, אתה כאילו מגיב לסיטואציה עכשיו.
נכון.
אני הרגשתי שאני מאוד משתדלת מצד אחד בתוך המערכת הפוליטית להיות קשוחה, אני חייבת, אחרת לא. ובמקביל, כלפי הציבור להיות רכה. עכשיו, כבר זה קשה. עכשיו, תראי לסמך שבתוך הציבור יש לך את האנשים שמקללים אותך, ויש לך את האנשים... קיצור, זה כאילו ציפיות שמאוד מאוד קשות וגבוהות מהמנהיגות, ואני חושבת שלהפחית קצת את האנרגיה השלילית הזו, לדעתי זה יעשה טוב, וכאילו, ואז אפשר גם לבוא בדרישות, ובאמת זה דרישות שמרגישות יותר ענייניות.
את יודעת, יש משפט כזה שאומר, אל תפגוש את האומנים שאתה מעריץ, ואת הפוליטיקאים שאתה שונא, כי הדעות שלך השתנו, כי תמיד אתה תפגוש את האומן שאתה מעריץ, ואתה נורא תתאכזב, ואת הפוליטיקאי שאתה שונא, אתה תפגוש אותו, ואתה צמד ותגיד, מה? הוא ממש כריזמט ואחלה, ואני לא יכול לשנוא אותו, וזה ממש יצא לי לראות פוליטיקאים, שאני לא שונאת, וגם אני לא כל כך מעורה, אבל שאני נגיד לא בדעות שלהם, והם כל כך הרשימו אותי. זאת אומרת, זה קשה, כאילו, ביכולת, בקריזמה. אני גם חושבת שבן אדם שכבר נכנס לפוליטיקה, שהוא כבר בפנים, אז מצד אחד יש איזשהו רצון מאוד מאוד גדול להשפיע ולעזור ולשנות, אבל מצד שני מדובר פה באישיות, לא כל אחד שצריכה להיות כל כך חסינה.
כן.
היא באה עם איזשהו חספוס, אי אפשר להיות רך בתוך המערכת הזאת שהיא...
כן, אבל אני כן אגיד שבעיניי העניין הוא לדעת להיות את שניהם. עכשיו, זה קשה, mm-hmm. זה קשה להיות את שניהם, זה כאילו... לשים שריון, להוריד שריון, לשים שריון. אבל מצד שני, אני אגיד שאני חושבת שאנחנו כן מחזיקים משהו דומה בהרבה פעמים, כאילו, נגיד, במקום העבודה ובבית. בסדר? אנחנו יודעים להיות זהויות שונות ודמויות שונות, ומתי לחשוף אזורים אחרים של מי שאנחנו. ובעצם מה שצריך לעשות במערכת הפוליטית זה בין הפוליטיקאים, כאילו, לא לראות בעיניים, להיות קשוחים. אני הייתי מאוד קשוחה, כאילו, דברים שהיה לי חשוב, עשיתי, לא ראיתי בעיניים. אבל כלפי הציבור תמיד להיות עם ממש, ממש בלב אוהב. Mm-hmm. גם הציבור, הוא צריך את האהבה הזו. כאילו, החיים בישראל הם לא קלים. Mm-hmm. והדרישות שלנו מהציבור בישראל הן דרישות מאוד גבוהות. גם מיסים גבוהים, גם ללכת לצבא, גם... יש פה הרבה לספוג. ואני חושבת שזה מין משהו שצריך לדעת להחזיק אותו, שאני חושבת שהוא מאוד דומה להורות. כאילו, להסתכל על, על הציבור, על העם, קצת במבט, במבט אוהב, במבט קצת הורי, לא פטרוני, אבל כאילו עם לב פתוח.
ולא הרגשת שזה, שהאנרגיות השליליות והאש הזאת, היא לא עושה אותך חולה?
לא, היא לא עשתה אותי חולה. לא, אני חושבת שאני כן, אני מאוד מתמלאת במפגש עם הציבור, תמיד, כאילו, הדרך להתמלא בכוח, זה להזכיר לעצמי למה אני עושה את זה. גם נגיד עוד משהו, נגיד בוועדת כספים, אז הרבה פעמים יש את הרגע הזה שכאילו, את רואה שנורא נורא מנסים לייצר איזה מין קונסנזוס שכולם מסכימים עליו, שזה קונסנזוס שנורא נוח לכל מי שסביב השולחן, כי הציבור לא סביב השולחן. והרבה פעמים הקונסנזוס הזה הוא לא לטובת הציבור. וכאילו נהיה מין רגע כזה, שכאילו רואה שמנסים כזה, את יודעת, לסגור, ואני זוכרת שיהיו כמה פעמים שהייתה לי התלבטות האם, לומר, לא, 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 רגע, שנייה, מה עם זה, מה עם זה, מה עם זה. וכשאת עושה את זה, אז כאילו הופכים אותך לנדודניקית. כאילו, תת, היה פה רגע, כולם הסכימו, למה את צריכה? וכל פעם שהיה לי רגע שהייתי צריכה להתלבט, הייתי אומרת לעצמי, כאילו, תזכרי שמי ש... את לא מייצגת את מי שפה בחדר. Mm-hmm. את מייצגת את מי שבבית. הם שלחו אותך כדי שאת תעשי את מה שטוב להם. מי שפה בחדר, הוא מייצג אינטרסים אחרים. והרבה פעמים גם ברגע שאת מתחילה עם זה, אז יש עוד ח"כים שהצטרפו, או פתאום משרדי ממשלה, כאילו אומרים איזה, אבל זה מין משהו כזה שכאילו, ממש ראיתי איך זה קורה, שכאילו מנסים כאילו לסגור, וכאילו, ואת אומרת לו, רגע שנייה, וזה הרבה פעמים מצליח להתפרק. אבל זה דורש את הרגע הזה של להיזכר למה את סביב השולחן, שאת לא פה כדי שאנשים סביב השולחן יאהבו אותך. אבל כן, טוב, אני אקח לך לפסוק שלי.
כן, יש.
נתקדם, כן. אז אני בחרתי בפסוק, יש פה הרבה פסוקים מדהימים, אבל בחרתי פסוק שאני מאוד אוהבת, שבעצם, זה כמה פסוקים, אבל זה בעצם על זה שאסור לנו להונות את הגר, וגר לא תונה, ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. ואז יש פה עוד פסוק של כל אלמנה ויתום לא תענון, ואז הפסוק היפה, אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו, וחרה אפי, והרגתי אתכם בחרב, והיו נשכם אלמנות ובניכם יתומים. עכשיו, למה אני אוהבת את זה? כי בעצם מה שאלוהים אומר, זה האנשים הכי חלשים בחברה, ואלמנות ויתומים היו באמת הכי חלשים, כי תחשבי שהמפרנס היה הגבר. ולא היה דרך להתפרנס כמו שצריך, ובעצם מאותו רגע הם נהיים במצב מאוד מאוד קשה, והוא אומר, אם אתם תפגעו באלמנות וביתומים, יש לכם עסק איתי. אני אחזיר לכם, ואתם תחטפו ממני. זה משהו שהוא מדהים בעיניי. כאילו אמרת לפני רגע על המנהיג, שאסור לקלל את המנהיג, כי צריך לזכור שהוא מנהיג אותנו, וגם על זה שהרבה פעמים הוא מביא את שם האל בעולם וכו', אבל במקביל, אסור לפגוע בהכי חלשים. כאילו בעצם בפרשה הזו אומרים, אסור לא לפגוע בהכי חזקים, לא לפגוע בהכי חלשים, פשוט אסור לפגוע.
כן.
ואין הצדקה לשום דבר, ואי אפשר לומר, טוב, הם החלשים, בסדר, מי אף אחד לא ישים לב, ואי אפשר לומר, טוב, הם חזקים, מגיע להם. לא. אסור לפגוע באף אחד.
ממש. וגם הפסוק על הגר, זאת אומרת, יש... בצד אחד, יש קונפליקט מאוד גדול סביב זה בארץ ישראל, אני חושבת שתמיד היה. זאת מדינת היהודים, המדינה היחידה בעולם שהיא מדינת היהודים, אנחנו מאוד מקדשים את זה שזאת מדינת היהודים, וכל מי שהוא לא יהודי, אז כאילו מעמדו פה, גם מבחינה משפטית, גם מבחינה פוליטית, הוא תמיד, זה איזשהו בעיה. ואני זוכרת שכשעברתי לתל אביב, הייתי לפני, בתפרי 20 שנה, היה... הייתה הגירה מאוד מאוד גדולה של אנשים שברחו מאפריקה,
כן.
ובתחנה המרכזית וכל הדבר נכון. הזה, ולא היה בזה, לא היה, ועד היום אין באמת איזשהו טיפול, או קליטה, או שילוב, כן. או גירו, כאילו זה היה, החליטו...
לא להחליט,
פשוט.
כמו בישראל.
כן, ממש ככה. ואני ממש אמרתי, אני זוכרת, הייתי בת 21, אמרתי, הדבר הזה ינשוך אותנו בטוחס, בגלל שכאילו, ועכשיו... מה שקורה זה שיש כנופיות, ושיש...
נכון.
ואם כבר האנשים האלה נמצאים בתוך ארץ ישראל, אז העניין של לתת להם את האפשרות להיטיב עם החברה, לתת להם את היכולת להשפיע טוב, וזה ישרת אותנו, וברגע שאנחנו מחליטים, כמו בכל דבר, לא להחליט...
זה הכי גרוע.
זה פשוט... זה נושך אותנו, נכון. וזה עוד כתוב שם, אתה חייב להתייחס לאנשים האלה, הם כבר בארץ שלך, נכון. אתה גרמת לזה שהם ייכנסו, טפל בהם.
נכון. אז אני חושבת שהעניין הזה של הגרים הוא מאוד מעניין. קודם כל, יש הנחת עבודה בתורה, שיהיו לא יהודים בתוך הארץ שלך. זה כאילו מובן מאליו. זה לא כאילו, אין לנו מצווה להפוך אותם ליהודים, אין לנו מצווה לדאוג שהם לא יהיו, אלא ברור שהם יהיו. Mm-hmm. ובעניין זה אני גם מדבר על ערביי ישראל. בסדר? הם פה, הם אזרחים, לכל דבר ועניין. הם לא יהודים, הם במדינת היהודים. על פי התורה, סבבה לגמרי, זו המציאות, ככה זה. ואפילו, זה לא שאנחנו צריכים לשאוף שזה יהיה אחרת. את מבינה? כאילו אנשים שאומרים, זה מדינת היהודים, רק ליהודים. לא, התורה אף פעם לא אמרה דבר כזה, בשום שלב היא לא אמרה דבר mm-hmm. כזה. ואפילו שבוע שעבר היה פה רב ישעיה אנגלמן, ודיברנו על עשרת הדיברות, ודיברנו על זה שאפילו בעשרת הדיברות, כאילו הרגע הכי קדוש, הכי דרמטי וזה, אומרים שבשבת גם הגרים ינוחו. זאת אומרת, ברור שיש גרים, זה ממש חלק מהמדינה, ברור שבמדינת היהודים יהיו אנשים לא יהודים. נכון. וזה סבבה, זה סבבה, זה חלק מהחיים שלנו. חשוב לי להדגיש את זה, כי אנחנו הרבה פעמים שומעים את הקולות.
אבל השאלה היא איזה?
רגע, שנייה. אז חשוב לי להדגיש את זה, הרבה פעמים שומעים את הקולות, שכאילו אומרים, במדינת יהודים רק ליהודים. לא. בתורה זה לא ככה, זה אף פעם לא ככה.
יש גם תפקיד לגר, ויש לו עניינים לעשות, וזה גם מיטי, וזה גם זה. אבל השאלה היא איזה, מה עמדותיו, ומה היחס בתוך הדבר הזה, ומתי הגר לא הופך להיות המלאק.
אז נכון, אני חושבת שהתורה עושה כל הזמן הבחנות, כל הזמן, ובפרשות האלה יש לנו הרבה את העניין הזה, שמצד אחד אסור לנו לשמוח כשהמצרים טובים בים, אין לנו מצווה לשנוא את המצרים, אין לנו.
נכון.
וזה באותה פרשה.
נכון.
שהמצרים טובים וסיפור המלאק.
שהבני טובים ואתם אומרים שירה.
נכון. ובסופה של אותה פרשה מגיעים להמלאק, ויש לנו מצווה למחות את זכר המלאק. Mm-hmm. אז יש פה בעצם עמדה ביחס למי שלא יהודי, עמדה מאוד בעיניי מעניינת. יש, קודם כל, כל העמים הם אחלה. באמת, הם אחלה. כל העמים אחלה, הכל בסדר.
ילדיו של הקדוש ברוך הוא, הכל בסדר, כן.
הם כולם אחלה. אתה אמור, דיברנו גם על יתרו, שהוא נכון כהן מדיין, משה לא מנסה להפוך אותו לעברי.
נכון.
הוא סבבה, הוא כהן מדיין, הוא בא, סבבה איתה, מכבד אותו, וזה הולך, והוא כהן, והוא יש לו קשר עם האל שלו, אנחנו לא יודעים אם זה האל שלנו, אבל הוא יש לו. אז בעצם התורה אומרת, יש מלא עמים, הכל סבבה, אפילו שחוזרים למגדל בבל, נכון? בעצם מגדל בבל, אלוהים רצה שיהיו הרבה עמים, עם הרבה תפיסות, והכל בסדר, ויהיו בכל העולם, ואין לנו עניין לגרום לכולם להפוך להיות נכון. יהודים, אין לנו עניין לריב עם כולם, נכון. ממש לא. יש קבוצה אחת, ואני חושבת שהמלאק זה הסיפור של הבריונים. מי שמתנהג בבריונות, הם האנשים שאנחנו ממש צריכים להילחם נגדם עד חורמה. הרי מה המלכים עשו? הם לא באו להילחם כמו שצריך, הם לא באו להילחם, סליחה על הביטוי, אני לא אוהבת אותו, אבל זה כאילו כמו גברים, בסדר? אני פה עושה עם
ה... הם תקפו נשים,
הם
ילדים.
הם תקפו את הנשים, את הילדים, את הזקנים, מבוגרים, את החולים,
דומה
את
למשהו, לא?
כן, נכון, דומה. מאוד דומה לשבעה באוקטובר,
דומה
נכון?
משהו, ולא רק זה, המלאק הוא גם בתוך היהדות, המלאק הוא גם יכול להיות. המלאק זה העניין הזה שאתה שונא את מה שיהודי רק בגלל שהוא יהודי, שאתה כאילו שונא את ה... הם כאילו, שאין לך טעם, אתה אפילו לא רוצה, אתה פשוט שונא את עצם היהדות, את עצם זה שאנחנו מתנהגים כיהודים, זה לא שתוקפים מישהו, ואת הדבר הזה, וזה מה שאני מדברת על, את האכזריות הזאת, צריך להוקיע. מהשורש.
אז, ופה בעיניי זה המבחן. השאלה הגדולה היא, האם אתה שונא אחד, ושתיים, האם אתה בריון? בסדר, אתה יכול לא להסכים עם מישהו, אתה יכול, אפשר לנהל דיון על הרבה דברים, בסדר? וגם עם עמים אחרים, וגם עם תפיסות אחרות, ועם עמדות מאוד מורכבות כלפינו, כלפי מה שאנחנו עושים במדינת ישראל, וכולי וכולי. כל הדברים האלה, התורה לא אומרת שהאנשים האלה לא לגיטימיים. כאילו ביקורת זה לגיטימי, מה שלא לגיטימי, זה אחד מן... את מדברת על השנאה שזה מעניין, אני חושבת הרבה על הבריונות, כאילו שאתה לא, אתה לא מתנהג כמו בן אדם, אתה לא מתנהג כמו שצריך, אתה פוגע בחלשים, שזה באמת מאוד דומה למה שהיה בשבעה באוקטובר, זה היה רגע המלאקי ממש כאילו מובהק.
אבל אם רגע נחזור לגר ולאנשים שחיים בתוכנו, כן. אוקיי? ואם ניקח נגיד גרים בארצנו, שהם חיים פה, ובדעות שלהם, ואנחנו ראינו את זה צף אחרי השביל כן. באוקטובר, הדבר כמו האירוע הנורא הזה וקורא הלב, הוא מוצדק, נגיד. ובתכלס, אנחנו לא אמורים לחיות פה. ואז נשאלת השאלה, האם את הגר הזה, אנחנו אמורים לכבד? והתשובה שלי היא לא.
כן.
וזו לא תשובה שלי שאני החלטתי, כי אני בת אל ועל דעת עצמי, ויש לי דעות. זה ממש כתוב.
אחד הדברים שעולים מאוד מאוד חזק בעיניי בפרשה, ותכף נחזור ונצלול שוב לפרשה, אחד הדברים שעולים מאוד חזק בפרשה, זה שהמצווה הכי גדולה שלנו, זה פשוט להיות בני אדם. ולהשתמש בשכל שאלוהים נתן לנו, כדי לשפוט כל מצב ולקבל החלטות, החלטות סבירות וטובות, כשאנחנו זוכרים כל הזמן שגרמנו בארץ מצרים, שאסורנו לפגוע בחלשים, שאנחנו, אם יש לנו עבד, אנחנו צריכים לשחרר אותו, שאם פגענו במישהו, אנחנו צריכים לשלם, שאסור לפגוע, כאילו אסור לרצוח כמובן. יש המון 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 כללים, ואני חושבת שזה מעניין, ואת יודעת, הדיון הזה בינינו הוא מעניין, כי העמדה שבאת, שכאילו מה שמתנגד ליהדות, זה בעצם...
לחיים שהם יהודים, לעצם החיים שהם יהודים. אני בכוונה חוזרת לזה, כי זה משהו שצריך...
אז תדייקי, כי אני...
אני אתן לך שתי דוגמאות. צבי חזקאלי, יש איזה רעיון מאוד יפה איתו, שהוא דיבר על זה שהייתה תקופה שהוא נורא נורא אהב להיות ערבי. שהוא כאילו אמר, אני לא, אני... כאילו, הוא אהב את הערביות, הוא אהב את השפה, הוא אהב את התרבות, והוא איזה יום אחד ישב, אני לא יודעת איפה, בשטחים, ואמר, אני לא, אני לא, אני בן אדם, אני כאילו, אני, הנה, אני מדבר איתך, הוא ישב מול איזה מישהו שכנראה היה, אני לא יודעת מה הוא היה. הוא אמר, אתה יכול להגיד על עצמך מה שאתה רוצה, אתה בעיניי יהודי, ובגלל שאתה יהודי, אני אותך צריך להרוג. עכשיו, ההבחנה הזאת, שבגלל שאתה יהודי, אני אותך צריך להרוג, ואני אחזור...
זו הבחנה מלכית.
לגמרי.
אוקיי.
עכשיו, ואני אחזור לעניין הזה, שמה שאמרתי על אז, יש משהו היום בעולם, שהוא בעיניי אפילו אכזרי יותר מהמעשה עצמו, בעצם הכחשת הרוע, או שאנחנו, אפילו יצא עכשיו לפי דעתי סרט בדיסני, שכאילו הרבה לחריות, שמצדיק את סקאר, שכאילו מראה כן. למה סקאר מסכן,
נכון,
כן? כאילו
בגלל הריות אנחנו... הלבנים.
כן, עכשיו הדיבור הזה, כן. עכשיו זה יושב אצלי על מקומות מאוד עמוקים ומאוד אישיים לגמרי, כי אני יכולתי להיות קורבן. יכולתי גם לדבר ככה, שאנשים עשו לי, ואני קורבן, ולהיות ולכעוס נורא, ולהגיד, אני, כבשו לי את הרצון שלי, את האדמה, את העצמאות שלי. וכשהעולם המודרני שוכח שיש רוע מוחלט.
נכון.
ושאותו צריך להוקיע, ואנחנו לא סבלנים, ואנחנו לא מפרשים את זה, ואנחנו לא נותנים לזה כותרת אחרת, ואנחנו לא צובעים את זה באיזשהו צבע, אנחנו מוקיעים אכזריות ברמה שהיא ימי ביניימית, שאנחנו בכלל, שהעולם הזה שכח, נכון, יש רוב, חלק מאוד גדול מהעולם הוא עולם שלישי, שקוראים בו הדברים האלה על בסיס יומיומי, אנחנו פשוט היינו בשוק מזה, כי אנחנו לא חיים את זה. נכון. ואנחנו איזשהו גבול בין ה... יבשת הזאת, ליבשת ההיא, לעולם המערבי, לעולם השתי. וכשאתה, ולפעמים צריך, זה מה שהחוק הזה בעיניי אומר, לפעמים צריך להגיד, אני לא מקבל את זה, ואני מוקיע את הדבר הזה, ואין לזה מקום פה, וגם ההצדקה, בעיניי אחרי השביעי באוקטובר, אחד הדברים הכי שוברי הלב, היו הסיכורים בעולם. איך שאתה בן, איך שכאילו, אתה אומר, קרה פה, אינוס ורצח ושריפה, ואתם...
שרפו משפחות שלמות.
ואתם כאילו, וזה כאילו, אתה חווה את הדבר הזה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כי שוכחים שיש שחור ולבן, ויש טוב ורע, וזה לא אפור, וזה לא מבולבל, ויש גבול, וזה בסדר להגיד את זה. זה בסדר, זה כמו שכשהילד שלי עושה משהו רע, אני אומרת לו, אתה לא תעשה את זה. לא, בוא נחשוב רגע, למה עשית את זה? ומה השורש של זה? ואולי זה בעצם טוב. לא! אני שמה לזה גבול, וזה גם מה שאני חושבת שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, לזכור את זה שיש טוב ורע, ושאנחנו נכון. צריכים להוקיע את הרע מקרבנו.
נכון, נכון. אני חושבת שהסיפור הוא, את יודעת, בדיוק לדעת להבחין מתי זה רוע מוחלט, ומתי זה מאבק אחר. Mm-hmm. אני חושבת שהעולם לא רוצה לראות רוע מוחלט, עולם כן. רוצה לראות תמיד, עכשיו, זה התקופה, כאילו הוא רוצה קוגניטיבי. לראות איזה מין משהו מורכב יותר, עכשיו, התורה, אני אומרת, התורה לא מצווה עלינו לשנוא את המצרים, למרות נכון. שהם ממש עינו אותנו במשך מאות שנים. בסדר? Mm-hmm. התורה אומרת, יש את הבריונים, ויש עמים אחרים. ויש עמים שיכול להיות לך איתם קונפליקט מתמשך, וזה לא אומר שהם בריונים, וזה לא אומר שהם עמלק. אבל ברגע שהם בריונים, הם עמלק, ואז אתה צריך להתייחס אליהם בהתאם. ואני חושבת שזו עמדה שמאוד קשה להחזיק אותה. היא באמת קשה, אבל התורה דורשת מאיתנו להחזיק אותה, ובעיניי זה, זו הסיבה, אחת הסיבות שאני כל כך אוהבת את התורה, כי היא באמת היא דורשת מאיתנו להיות אנשים הכי טובים שאנחנו יכולים. באמת, באמת. הרבה לפני שהמציאו את זה ב... יודעת מה, בעולם המערבי, הגרסה הכי טובה של עצמך. אבל זה באמת כזה.
היא גם דורשת מאיתנו להיות יהוד. היא כאילו, זה מה שאת אומרת על זה שאתה לא צריך לסנות. אתה, לא, אתה פשוט צריך להיות אתה, שזה אומר להיות יהודי, להבין מה זה, ולהתרכז במהות שלך, לא להסתכל. כאילו, הם צריכים להיות מה שהם, וזה טוב מאוד שיש בודהיסטים ונוצרים.
וכל אחד שיעשה את מה שהוא צריך.
שיעשה תפקידו, וגם הרבי מלובביץ' מדבר על זה, שכל אחד צריך להיות מה שהוא, אנחנו לא אומרים להחזיר את כל העולם בתשובה.
לא, אנחנו לא צריכים לגייר את כל העולם. כל אחד עושה את ה...
אבל אנחנו כן צריכים להשפיע. לעשות את התפקיד שלנו ולדעת מי אנחנו ולמה אנחנו פה. וזה מאוד, זה מאוד חשוב וזה כל כך מהדהד כשקוראים את זה.
נכון.
וזה כל כך פשוט גם. נכון. זה לא מורכב.
נכון, נכון, נכון. טוב, מה עוד את רוצה לדבר? יש לי עוד כמה, אבל מה חשוב לך?
בפרשה הספציפית הזאת?
כן, בפרשה, כן. אם יש משהו מהפרשה שאהבת.
אני אגיד ש... א', אני לא קראתי את הפרשות, ולא קראתי את התורה עד גיל 30.
או.
כן. אני גדלתי בבית אתאיסטי לחלוטין. זאת אומרת, ההורים שלי רופאים, לא עשינו אפילו ליל סדר עם אגדה. זאת אומרת, זה היה ארוחה כזה.
עם מצות?
היה מצות, אבל גם היה שניצלים.
כן.
עם פירורי לחם.
כן.
ו... אבל תמיד היה לי איזשהו, גם גדלתי בקריות, שזה מקום די מסורתי. קריאת ים במיוחד, והייתה לי איזושהי כמיהה תמיד לאמונה ולאלוהים, ולא ידעתי. והריאקליימינג של היהדות קרתה לי בגיל 30, גם סביב כל מיני דברים בחיים, גם סביב המשבר, סביב הלידה של הבן שלי, וגם איזושהי, אני זוכרת את הפעם הראשונה שפתחתי סידור, שהייתה בגיל 30, וקראתי את ברכות השחר. כאילו הרגשתי שזה משהו שהכרתי אותו כל החיים שלי, שידעתי אותו ושהתגעגעתי אליו. תמיד. ואני זוכרת את הרגע שפתחתי את התנך וקראתי, קראתי את הספר הנפלא הזה. ואמרתי, Oh my God, ממש ככה. זאת אומרת, זה כאילו מרגיש כאילו שבתי הביתה, וזה איזושהי תשובה לכל כך הרבה דברים שבבסיס שלהם הרגישו לי כל כך מורכבים, וזה מפשט לי אותם. ואני כל כך אוהבת את זה. זאת אומרת, זה תמיד מחזיר אותי לעצמי. הספר הזה, וכל מה שבא אחר כך. זה פשוט מעיין נובע של חוכמה ושל מידע, ואיזה כיף שיש לנו את הזכות לנוק את זה.
טוב, אני מסכימה איתך, אבל אני חייבת לומר שזה שקראת את זה פעם ראשונה והרגשת ככה, זה מרגש, כי אתה, אני קראתי מגיל אפס, אז לא היה לי את הרגע הזה. אני כן יכולה לומר שאני חושבת שבחוויה של הפמיניזם הדתי, אני חלק מקהילה שאנשים עולות לתורה, בקוראות וכו', זה מאוד הרגיש לי החזרה הביתה, שפתאום יכולתי להיות חלק מהדבר הזה, שכל פעם ראיתי מאחורי המחיצה, כאילו את הדבר הזה שהגברים עושים, שאני אפילו לא ממש יודעת, כאילו אני יודעת לעקוב, אבל אני לא באמת, כן, יודעת עד הסוף מה עושים בכל רגע,
גם לי מאוד קשה עם המחיצות, אני ממש לא כיף לי בבית כנסת, אני לא...
איפה את גרה?
אני גרה בינוב, וגם נגיד, לרוב בעלי הוא פחות חזק ממני באמונה, למרות שהוא עושה מלא מצוות יותר ממני, אבל נגיד, אם אני הולכת עם הבן שלי לבית כנסת, והוא למטה ואני למעלה, אני כזה...
מה?
למה? למה? אבל אני רוצה, לשבת איפה שכיף, איפה שכולם.
רגע, את גם שחקנית. אז תת, אני הייתי גבאית בבית כנסת, כשעזבתי את הכנסת, כשפרשתי מהכנסת, וככה היו לי כמה שנים קצת יותר רגועות, אמרתי, עכשיו אני נדב להיות גבאית, כי ידעתי שרק כך אני אחזור שוב למסלול המהיר. וכשהייתי גבאית, אז אני זוכרת שאמרתי, שכאילו, זה בעצם סוג של, זה הצגה. נכון? כאילו, מה עושים? מי קורה בתורה? מתי קוראים? איך זה? יש טקס כזה, מוציאים את הספר, מעבירים אותו למי שזה. זה ממש, תיאטרלי, והייתי אומרת שהגבאים הם גם המפיקים, גם הבימאים וגם פועלי במה. נכון. כאילו, אחרי שזה צריך להוריד את
ה... גם הגזברים.
כן, היום הגזברים, הכל, כאילו צריך להוריד את ה... אחרי שמסיימים את ההפטרה, תמיד צריך להוריד את הספר של ההפטרה, להביא את זה. כאילו, יש מלא תפקידים של פועל במה, וכאילו ממש זה מין הצגה קטנה שכל יום ממחיזים אותה מחדש, ואז קלטתי שנשים בבית כנסת אורתודוקסי רגיל, אנחנו בעצם אפילו לא ממש הצופות.
נכון.
כי אנחנו ממש לא ממש יכולות לראות.
את בעלייה בלמעלה בתיאטרון, איפה שהכרטיסים הזולים.
וגם יש לך את המחיצה. ואם את גבר, אז את ממש, את גם כאילו ה... גם בהופעה, גם בזה, את יכולה להיות ניצב, אם לא בא לך להיות ממש, אבל אנשים הם אפילו לא ממש צופות.
ואני אתייחס לזה לא במובן המגדרי, כי באמת, נשים וגברים, ולא אכפת לי מכם, באמת, אני לא מדברת על זה, אכפת לי מהרצון שלי להיות חלק מהעניין, קרובה לדבר, לקדוש ברוך הוא, לתוכן, חלק מהכוח הזה שנקרא חברותה, ולהתפלל ביחד, ולהבין את מה שנקרא, כאילו לא לעמוד למעלה כזה, וכאילו לעשות, לסמל. כן. כאילו זה מרגיש כאילו אני מסמלת.
מה זאת אומרת?
שכשאתה למעלה, אז אתה מסמל. כאילו זה כמו שנגיד, את תהיה בהופעה סתם, ואת תרגישי את האומן כשאת קרובה, כשאת בשורות הראשונות. נכון. זה נגיד אם דיברנו על זה. אז כשאת ביציע למעלה, את בקושי, את כאילו לא תהיה חלק נכון. מהשואו הזה. אבל כן, זה ממש ממש עניין, וזה אני חושבת, אבל זה כן גרם לי, אני לא יודעת, באופן אישי, למצוא את השפה שלי ואת הדרך שלי, כי אני לא מוכן, כאילו זה משעמם אותי, הקונסטלציה הזאת, זה לא מספיק, אני לא יבוא בשבת, בשביל לשבת שם למעלה, ולבדוק שהבן שלי לא עושה גונה,
בושות,
למטה, וכמה במתקים אתה, רגע, השנייה, כאילו, לדבר הזה. אבל זה, כן, כן, זה כיף שהתחברנו ב... לא ידעתי, שהתוכן
הוא... זה אני ממש... זה ממש עניין אצלי, וממש גם הילדות שלי קוראות בתורה, ואני לא יודעת לקרוא בתורה, אני מדי פעם אומרת שתכף אני אלמד, אני בת 47, אז יש לי איזה מחשבות, אם אני אגיד את המסוף זה יחייב אותי, אבל יש לי מחשבות שאני אומרת 48, שזה כאילו 4 פעמים בת מצווה, אני אלמד את הפרשה שלי ואקרא בתורה, אבל אני לא יודעת אם אני אצליח, זה קשה.
מה עם מגילת אסתר שתכף...
אז פעם אחת קראתי פרק אחד, זה היה לי מאוד קשה, זה היה כאילו החגיגה ללידה של הבת שלי, שזה באמת טעות טרגית לחשוב שאת תוכלי ללמוד משהו חדש אחרי לידה.
אה, וואו, אחרי?
זה היה ממש...
השתגעת לי אורן.
גם, טוב, לא...
יש לי עוצמנית.
כן, לא חשבתי על ההשלכות של המטרה הזו, כן, והתברברתי לגמרי, ופשוט האיש שלי עמד לידי ואמר לי, וחזרתי אחריו, מול כולם, זה נורא מביא. עשינו כזה קריאת מגילה של נשים, כן, רצינו לתת איזשהו...
כאילו כשהמוח שלך פירה, ואת לא ישנה, לגמרי, ואת כאילו,
וואו. הוא הפירה לגמרי, וניסיתי ללמוד, ובאיזשהו לעבוד, חשבתי שהצלחתי, וזה היה פשוט קטסטרופה, ממש קטסטרופה. נדר. אז כן, לא, אז מאז לא חזרתי לזה, איזה קטע, אני לא סיפרתי את הסיפור הזה, לדעתי, אולי כמעט אף פעם, ממש היה אי-הבנה של המציאות. אז יש לי מחשבות אולי, אבל כן, זה ממש חשוב. ואני חושבת שגם הפמיניזם הדתי אפשר לי להיות הרבה יותר דתייה מאשר אם לא הפמיניזם
איזה
דתי.
איזה כיף.
כן.
איזה כיף.
כן. כי קודם, כאילו להיות דתייה, תמיד פחדתי שזה ייגמר בזה, שאני זרוקה מאחורה, אני צריכה לשתוק. הרי מה הדבר שהכי מקדשים אצל נשים היום ביהדות? זה הצניעות. תצנוע. עכשיו, מה זה תצנוע? זה לא, זה פשוט תלמי. תשבי מאחורה באוטובוס, אל תדברי, גם אני הייתי בירושלים, גם עתרתי לבגץ נגד הדרת נשים, 4 פעמים, שלא הסכים לשים תמונה שלי על האוטובוס בקמפיין בחירות, ואחר כך הצטרפתי לבגץ שחייבו נשים לשבת מאחורה באוטובוס, ואז רחובות נפרדים. וכאילו, זה שריר מאוד חזק אצלי, שאני לא מוכנה שיפגעו בנשים, שיפלו נשים.
זה כיף.
כן.
כאילו שיש לך את השריר
הזה. זה ממש. ואז במקביל, כאילו, אז איך את יכולה להיות יותר דתייה, ואיך את יכולה יותר להתחבר ליהדות, אם זה אומר שבסוף את תמציא את עצמך מאחור באוטובוס, כאילו זה ממש...
כי אין שום קשר, כי הקדוש ברוך הוא שלך, הוא בתוכך, הוא שלנו, מערכת היחסים הכי משמעותית בחיים שלי, ואני חושבת שבחיים של כל מן אדם שבוחר שיהיה לו אלמנט רוחני בחייו, היא... עם האמונה, עם הקדוש ברוך הוא, זה מערכת יחסים עם עצמנו, זה היכולת שלנו להתפתח, וכשמורידים את הסייגים הרעש, כי אני לא חושבת שלזה, אני חושבת
שזה
שכל,
בטוח שלא.
שלא לזה התכוון לא המשורר, התכוון. ושזה ברור, איזושהי שלא. הקצנה, על הקצנה, על הקצנה, על הקצנה, וזה רצון לחדש, ואני לא יודעת, אני לא יודעת מה, אבל כשזה מרגיש בגוף לא נכון, כן. בגוף, אנחנו שחר, אז זה לא אמור להיות, אתה לא, הקדוש ברוך הוא לא, זה הדבר הכי, היכולת להיות מחוברת לבריאה, לשורש, למקור, ליוצר, זה התרוממות הנפש הכי גבוהה שיכולה להיות. אין בזה את האלמנטים האלה של המחלוקת שהם...
לא, זה נורא.
שהם סתם.
זה נורא. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אני היה רגע שהבנתי שזה רק פטריארכיה. העניין הזה של למנוע מנשים, נגיד לא לתת לנשים לעלות לתורה. כי אני אגיד משהו שהוא... ומעניין איך תגיבי אליו, בסדר? יש במשנה חרש, שוטה וקטן, שהם כאילו לא אמורים לעלות לתורה, כי כן, כן, זה קשוח. עכשיו, את הכל שינו, בסדר? היום כל גבר,
כן.
כל גבר שהוא, הרי למה זה החרש? כי כאילו אף אחד, הם לא ידעו לדבר, אף אחד, כן. הם כאילו חשבו גם אנשים רפי שכל, כאילו. היום כולם עולים לתורה, כולם, כל גבר... באמת, לא משנה מהו, לא משנה מיהו, לא משנה, ואני חושבת שזו התפתחות מדהימה, זאת אומרת, גם אנשים עם...
צרכים עם, מיוחדים.
כן, צרכים מיוחדים, ותסמונת דאון, וזה כולם עולים לתורה, לכולם חוגגים, זה ברור, אנחנו שמחים עם זה, אנחנו חוגגים עם זה, זו התפתחות מדהימה שלנו בעיניי, והיא גם נורא מתאימה לפרשת משפטים, של כאילו, תהיה טוב למי שקשה לו, תהיה שם, אל תהיה... כאילו, תהיה בן אדם טוב. ואז מגיעים לאנשים, ולאנשים זה לא כתוב בצורה מפורשת, בסדר? על אנשים זה סתם... הסיבה היחידה שאומרים שנשים לא יכולות לעלות לתורה, זה מפני כבוד הציבור. כי פעם, מה הרעיון? פעם, נשים לא ידעו כרוך טוב, בסדר? אז כאילו, אם לא היה בקהילה אף גבר שידע כרוך טוב, עד כדי כך שאת צריך להזמין אישה לקרוא בתורה, שלא הייתה אמורה לדעת כרוך טוב, זה בושה לקהילה. זה לא מכבד את הקהילה, שאין אף גבר שיודע לקרוא ולכתוב. היום אנחנו לא במצב כזה. היום, ברור שאנשים יודעות לקרוא ולכתוב. ברור, העולם השתנה, וכמו שהעולם השתנה והתקדם, היהדות ידעה באמת לבוא עם לב גדול ורחב, ולומר, כולם עולים לתורה. ברור, ברור, אנחנו רוצים את כולם איתנו. למה אצל נשים זה לא ככה? והתשובה היחידה שיש לי זה פטריארכיה.
אבל אם היום מישהי רוצה לעלות לתורה, מה הבעיה?
יש, תראי, יש בתי כנסת כאלה, גם אורתודוקסים, אני אורתודוקסית, יש בתי כנסת כאלה, אגב, יותר ויותר. אני חושבת שהתובנה המאוד בסיסית הזו שאת אומרת אותה, זה משהו שהוא צוואר תאוצה.
כאילו, למה אני, מה אכפת לי?
למה לא?
מה אכפת לי ממה אחרי, כאילו, זה גם איזושהי גישה שהיא מאוד בחיים שלי. מה אכפת לי? כאילו, אני אעשה, I will do my thing.
נכון.
ומה שהיה, יכול להיות, ולא אכפת לי. ואנחנו משנים את המציאות על ידי המעשים שלנו. על ידי עצם זה שאנחנו חיים את השינוי עצמו.
נכון. את גם ממש כזו, נכון? את רוצה לדבר על זה קצת?
מה שבא לך.
שאת כאילו לא ראית בעיניים, נכון? מגיל אפס, לא ראית בעיניים.
כן, אני גם לא יודעת מה זה לראות משהו של מישהו אחר. זה לא מעניין אותי. מה זה, אני תמיד אומרת, מה זה גבולות? זה בסך הכל מילים שמישהו אחר אומר, זה תפיסות עולם שהן לא שלי, וזה לא מעניין אותי, ואני לא חיה, אני גם, זה לא רק שזה לא מעניין אותי, אני לא מרגישה את זה. זה לא עובר אותי רגשית. אני כל כך אוהבת לחיות, ואוהבת את החיים, וכל כך היה לי ברור, במש, זה ממש השגחה פרטית. זאת אומרת, עוד פעם אני אגיד, הבית שבו אני גדלתי היה בית בלי אלמנטים יהודים, אבל היה בו אמונה מאוד 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 חזקה בלתי, בי, בבני אדם, ביכולת העצמית שלנו, בכמה שהעולם יכול להיות בכף ידך, אם את רוצה את זה. זאת אומרת, לכי, לכי, צי, זה גם הכריחו אותי לצאת מהבית. זאת אומרת, זה אחד הסיפורים.
כן, את סיפרת, זהו, כן. תספרי את הסיפור על השכונה.
כי אני אספרת את זה כמעט בכל איזה. כן,
טוב, זה סיפור משוגע לגמרי.
כשצחקו עליי שאני גם עדה, ופחדתי לצאת החוצה, ואמרתי, אני יותר לא... כי ממש רגע כזה הגיוני, שבו אני מחליטה בגיל הארבע, ואני אומרת לאמא שלי, אני יותר לא יוצאת החוצה, ילדים צוחקים עליי, הם קוראים לי גם עדה הרבה יותר בטוח לשבת בבית, ולראות טלוויזיה, היה אז ערוץ הילדים, מאוד אהבתי. אמא שלי אמרה לי, את יוצאת עכשיו החוצה, ואני נועלת את הדלת, ואת לא חוזרת הביתה, עד שיש לך לפחות שתי חברות. וגם, השגחה פרטית מהממת, יצאתי החוצה, אני ממש זוכרת שתוך שתי דקות, כאילו, פגשתי איזו ילדה, קוראים לה לימור, פגשתי עוד ילדה, ונהיו חברות שלי, והיא אמרה לי, היא זאת שבאה אליי, ואמרה, אני רוצה לשחק איתי,
די.
זה כזה. זה כזה, זה גם איזושהי שאתה פותח את הלב שלך ואת האומץ שלך לטוב, ואתה מבקש גם הזוגיות שלי. זאת אומרת, זה גם איזה השגחה. שאת, אני תמיד ידעתי שאני אתחתן, ידעתי שאני אתחתן עם מישהו שהוא מושך בעיניי, ושהוא גם מושך אובייקטיבית. זאת אומרת, זה היה לי ממש חשוב שהוא יהיה מושך, לא רק שהוא יהיה חציך, כאילו, מאוד שטחית. מה לעשות?
לא, בסדר, שטחית אבל אופטימית.
זה כן, זה גם היה לי ממש כאילו, אני בכלל לא הבנתי את ה... אין לי גם, תת, זה אולי שיח שיש אותו במגזרים, אין פה, לא היה לי בכלל שיח על צורה, אם אני צריכה, השיח הזה של כאילו שידוכים הוא בכלל משהו שאני לא, אני אפילו לא, אני לא יכולה אפילו, אין לי את העולם בשביל להיכנס אליו, אז אני לא שם.
והיה לך ברור שהוא צריך להיות חתיך.
לגמרי, ואני הייתי הרבה שנים רווקה בתל אביב. זאת אומרת, הייתי סטודנטית למשחק, וזה, ומגיל 21 עד גיל 28 הייתה לי רווקות סופר אינטנסיבית בתל אביב, ואיזשהו שברונות לב כאלה, וחוסר יכולת לייצר באמת זוגיות אמיתית, כי זה איזשהו חוסר ביטחון בבסיס כן. שלו. ובאחד הדייטים הראשונים שלי עם ניר, שבכלל זה גם סיפור, אני מאוהבת פה בגיל 14, אנחנו מכירים עוד מהקריות, כאילו זה משהו. מה שאמרתי לו, אני אוהבת אותך, וזה שלי, וזה בסדר, ואם אתה לא רוצה זוגיות, הכל טוב, אבל אני פה, ואני כאן איתך, ומה זה בעצם? מה עשיתי? לא במודע, ממש לא במודע, ולא ב... אמרתי את מה שאני רוצה, פתחתי פתח לאפשרות להיות מאושרת, כיבדתי את עצמי באמת, וכיבדתי את האדם שעומד מולי, ולא פחדתי ממנו. זה עניין של, אני חושבת שהמון אנשים שנמצאים ברווקות מאוחרת, נורא מפחדים, ונמצאים באיזשהו מרדף כזה של אגו. ואהבה זה נקי, זה נקי, זה נקי, אתה נולדת לתוך העולם הזה, וכשאתה מבקש משהו, וכשאתה אומר, אז אין באמת גבולות, ואין באמת, אתה פשוט מייצר לעצמך את החיים שאתה רוצה. יום למחרת, דרך אגב, אותה שיחה, אני פגשתי את ההורים שלו, את כל החברים שלו, ואנחנו מאז ביחד. זה כזה. דרך אגב, חודש לפני הוא אמר לי, אני לא רוצה זוגיות, אני בכלל, אני מציתי, אני לא, אני ממש לא בקטע, אני לא... אז מילים, צד אחד יש להם המון המון כוח, כי יש להם את האפשרות, למה לספר הזה, שאנחנו פה, לתורה שלנו, יש, זה מילים שנכתבו והן נשארות אלפי שנים. אז יש לזה המון המון כוח, אבל באותה מידה מילים שלא מיטיבות איתנו, אז להגיד אחר. לא להגיד פשוט משהו אחר. לא לשים את הזרקור על המילים האלה, ועל האמירות האלה, ועל האנשים האלה, שהם לא טובים לנו. ביי ביי, תשארו בחושך.
עכשיו אני גם מבינה למה בחרתי את הפסוק של, של, של לא לקלל, כי זה בדיוק לתת כוח למילים.
נכון.
נכון, יפה. יפה. וגם אני צריכה לומר שמה שאמרת על, על האהבה, שכאילו יש, כאילו צריך להיות מסוגלים לפתוח משהו כדי שתבוא אהבה, ובאמת אני חושבת שה... כאילו, כל הזוגות שאני מכירה, כאילו בסוף הסיפור הגדול, שזה היה זה רגע שהיה אפשר, שצריכו לשחרר משהו, כאילו לפתוח, ללעשות משהו שהוא לא לגמרי, זה כאילו זה מה שאמריקאים קוראים הגרנד ג'סטר הזה, שזה כאילו לעשות איזה משהו דרמטי, אבל זה כאילו באמת להיות מסוגלים לפתוח משהו ולפנות, וכאילו לוותר על המקומות המפחדים.
כאילו לשים את הלב שלך ולהגיד, אוקיי, אתה לוקח, איזה כיף. אתה לא לוקח, הכל בסדר. אני לא צריך מישהו שלא רוצה אותי, זה בסדר.
ואני אחזיק מעמד, ואני אהיה בסדר. נגיד שכמה פסוקים אחר כך, די מהר, אנחנו מגיעים לרגע קצת יותר מורכב.
כן, גלילי.
כן. אז זה הולך ככה. לא תהיה אחרי רבים לראות, ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות.
איזה יופי של פסוק.
אז עכשיו, בואי, זה פסוק מאוד לא ברור. בסדר?
אוקיי.
אז יש פה מצד אחד באמת, אל תלך אחרי, כאילו כשאנשים עושים דברים רעים, אל תלך אחריהם, סבבה. אבל יש פה הרבה דיונים סביב הפסוק הזה. בעצם האמירה היא שקודם כל כן, אחרי רבים להטות, זה אומר שאנחנו מקבלים החלטה על פי רוב, הרוב קובע. זה יסוד מאוד עמוק בדמוקרטיה. בסדר? אבל כשזה דברים שהם לראות,
אם בעצם, הרוב טועה.
אז, אז אפשר לקרוא את זה ככה, אני שנייה זה, אם אחרי רבים לראות, זה בעצם אומר שכשצריך להחליט על עונש קשה לאדם, זה כאילו כללי הסנהדרין, זה מה שהפרשנים אומרים, שזה פסוק של כללי הסנהדרין. כשצריך להחליט על עונש מוות או עונש קשה, אתה לא יכול להחליט ברוב פשוט. אתה חייב, כאילו, זה לא מספיק אחרי רבים, אתה צריך שזה ממש יהיה חד משמעי. ואני חושבת שזה, ובעצם אתה צריך רוב מאוד 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 גדול וכולי, ויש המון כללים שאומרים שבעצם הסנהדרין לא הייתה מוציאה להורג אנשים, כי הכללים היו כל כך קשים, כאילו כל כך היה קשה, אתה צריך להוכיח בכל כך הרבה דרכים, ובאמת זה שבעצם לא הוציאו להורג אנשים.
אולי זה כמו מערכת המשפט היום, שזה לוקח כל כך הרבה שנים, עד ש...
כן, אבל אני חושבת שזו עמדה שבדיוק מחזיקה את הדיאלוג הזה, שאנחנו מחזיקות אותו מתחילת השיחה בינינו, שמצד אחד זה שחור ולבן, זה אסור, אסור לעשות את זה חד משמעית, אל תתבלבלו במה מותר ומה אסור. במקביל, אנחנו לא נמהר לעשות דברים, כי לא נוציא אנשים להורג, גם אם כתוב בתורה ככה, כן. בסדר? ואנחנו כל הזמן ניתן לאנשים עוד הזדמנויות, ואנחנו נהיה, ואני חושבת שכאילו להחזיק את הערכות והקשיחות הזו במקביל, ולא, ואני חושבת שמה שקרה בעולם, זה שהערכות הזאת מבלבלת אותנו לגבי המקומות שבהם אנחנו צריכים להיות קשוחים. וכאילו, אתה כבר לא יכול לומר שיש אדם רע בעולם, אלא רק מישהו שרע לו וכולי.
כן.
לא. יש אנשים רעים בעולם. האם אנחנו כחברה נוציא אנשים להורג? התשובה היא שאנחנו לא רוצים לעשות זה, בדיוק כמו שאת אמרת בהתחלה, כי זה פוגע בנו להתנהג ככה.
נכון.
אז יש פה איזה מין
אבל
לזכור...
אבל אני חייבת להגיד לך
רגע, שנייה, אני אתן על זה. Okay. לזכור שזה אסור וזה רע, ובמקביל לחשוב איך אנחנו מתנהגים סביב זה. ואני חושבת שמה שקרה הרבה בעולם, שמרוב שאנחנו רוצים להתנהג בצורה הוגנת והומנית סביב זה, אנחנו כבר לא מסוגלים לומר שרע הוא רע.
כן.
זהו.
אני פשוט חושבת שאחרי השביעי באוקטובר, אני הרבה יותר בגבורה מאשר בחסד. אין
לך סבלנות.
אין לי סבלנות, ואני... לא. אני ממש משהו בי מאוד, מאוד התקשח שם. ואני חושבת שזה... שמצד אחד, עצוב, אני זה, אבל מצד שני זה כאילו, אתה חייב להבין איפה אתה חי. וסביב מי אתה חי, ומה קורה פה, ולהיות די ברור בתקופות של כאוס, לשים כאילו, לא כאילו, לשים גבולות. זה מאוד חשוב העניין הזה של גבולות, בחיים עצמם, לא רק במצבי קיצון.
אז אני אגיד לך שלגבי איפה אנחנו חיים וכולי, אני אגיד משהו שאני חושבת עליו הרבה. אני גם סיפרתי על זה בפרק עם חן אביגדורי, שבאמת אשתו וביתו חזרו מהשבי. כשהסתכלתי על כל התקסים האלה שהם עושים עכשיו, התקסים הזויים של שחרור החטופים, באמת, כאילו, תקסים שכאילו הגיעו מתקופות אחרות ובהיסטוריה, שאתה כאילו, מה אתה מתגאה בזה שיש לך, בזה ששווית אזרחים, ואתה כאילו, מה, והכל הרוס מסביב, ומעמידים במה עם צלמים ודגלונים, וכאילו אין כלום, אין מה להיחק, אין כלום, הכל הרוס מסביב ושמים את הדגלים, בסדר? והכל צריך להיות, כאילו, אתם, החמאס הרי רוצים לנהל את הרצועה, נכון? להנהיג את הרצועה, אז תתנהגו כמו מנהיגים, תבנו בתי חולים, תדאגו לאנשים, תדאגו לילדים, תדאגו לזה, ובמקום זה עסוקים בדגלונים וב... ונזכרתי ב... ב... בנאצים, במלחמת העולם השנייה, תחשבי על יהדות הונגריה, בסדר? במקום לדאוג לניצחון, הם פשוט, הם השתמשו בכל כל מה שהיה להם, את הקווי רכבת וכולי, רק כדי להשמיד את יהדות הונגריה, שזה ממש סוף המלחמה. שאני כל אומר, בסדר, בסדר, זה לא חשוב, בואו נמשיך לנצח מלחמה. לא, זה מה שהיה הכי חשוב. ואני אומרת, זה הרגע המלכי, ואני חושבת שיש, כאילו המלכיות זה כמו שאת אמרת, מין רוח כזו, אוקיי? עכשיו, היום אנחנו מסתכלים על גרמניה, והם חברים ממש טובים שלנו. עכשיו, זה היה להם נאציזם, הייתה להם תקופה המלכית, איומה ונוראה, וכאילו, תקשיבי, אין יותר המלק ממה שהיה בגרמניה, אין יותר המלק מזה. וזה כאילו עבר להם. כן. ואז אני מסתכלת על מה שקורה פה, ואני אומרת, אנחנו צריכים להילחם בלי לראות בעיניים, עם סכין בין השיניים, נגד מי שהמלכי, כדי שהוא לא יהיה המלכי. את מבינה?
לטובתו?
אני אפילו אגיד לטובתו, לא חשבתי על זה ככה. זה מאוד מעניין שאת אומרת על זה ככה. אבל תחשבי על הגרמנים. הם לא המלכים יותר, ויש בזה בעיניי, באופן כללי, הגרמני, כן. הם לא, תקשיבי, הם באמת חברים שלנו. נכון. זה באמת,
לא, אבל המלכיות היא רוח שמתעוררת, היא יכולה להתעורר בכל דבר.
והיה צריך ממש, בדיוק כמו שהתורה אומרת על המלאק, להשמיד, כאילו, לא לראות בעיניים ביחס לגרמנים, נכון? להפריד את המדינה, ממש, להיות מאוד מאוד קשוחים עם האומה הגרמנית, שהיא אומה ענקית וחזקה מאוד, היא פשוט אומה ענקית וחזקה, והם גם נורא יודעים לעבוד. סליחה שאני, אני חצי יקית, אז אני כן. זה. הם עובדים כל יום הכל על, באמת מאוד מאוד יעילים וכולי, וממש להיות מאוד קשוחים איתם, ואחרי כמה עשרות שנים זה עבר.
כן.
וזה מה שאנחנו צריכים לעשות גם פה.
תראי, אני הולכת להגיד משהו שאני חושבת שרבים יזדהו, אבל את יודעת, התצפיתניות חזרו וסיפרו שהילדים של השובים שלהם ירקו עליהם.
ברור.
וקיללו אותם. אני חושבת, נגיד, על הבן שלי, אם הוא חס וחלילה יראה מישהי
סובלת.
בוכה או סובלת. ברור. את ילד, בלי שאני אגיד לו כלום, מה תהיה התגובה שלו? איך הוא יבכה מזה ויפחד מזה ולא יבין? וזה להשמיד את שורש המלך. שהשורש
נכון.
הוא כל כך, כל כך רקוב. זה סטניסטים. זה... עצם זה שאני מדברת על זה, זה חבל, כי כאילו אני מבזבזת את האנרגיה שלי על ה... אבל זה משהו שאני לא מאמינה שאני חיה, זה מה שאומרים שבכל דור ודור עומדים עלינו, שאני לא מאמינה שאני חיה ב-2025, ואני רואה ושומעת.
ועדיין יש שם מלכיות, כזאת.
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 אכזרית, נוראית, בדיוק. מגעילה. ממש. אי אפשר להמציא, שאתה אומר, איך נכון. הגעתם, איך גידלתם, איך אתם... עכשיו, למה
ואתם,
יש התקסים?
ואתם גאים בזה.
התקסים, איפה באים? מה נשאר? מה מחזיק את האזתים? מה מחזיק? אם לא, הגאווה הזאת של אנחנו בתוך הסחלה, אבל זאת האנרגיה שמחזיקה אותנו, המוות, הסבל, הדם, אז זאת אנרגיה שמחזיקה אותנו.
נכון, זו המלכיות.
נכון.
נכון.
ואותה צריך להשמיד מהשורש את כולם.
נכון, שזה מה שאתה אומרת.
אני מצטערת.
לא, אני לא, את לא צריכה להצטער.
אני גם לא מצטערת, אבל אני אומרת את זה ממש ממש ברור.
אבל זה
צריך להשמיד. אין לזה מקום.
בטלה, אני חושבת שהסיפור הוא בדיוק, אתה צריך להיות גם קשוח וגם רך. זה, התורה כל הזמן מצווה עלינו להצליח להיות את שניהם, ולדעת להבחין, כאילו, מתי להיות ככה ומתי להיות ככה. זה הסיפור. ואני חושבת שמה שקרה בעולם המערבי, מה שאת מספרת על הסרט...
מלך הראיות החדש.
מלך הראיות השני, כן. כן, כן. ההמשך שהוא בעצם הלפני, לא משנה. שמה הם פשוט מתבלבלים.
ממש!
כאילו, כן, אבל, והתורה אומרת, אל תתבלבל, יש טוב ויש רע, ואתה צריך לדעת איך להיות מול זה, ואיך להיות מול זה, זה לא אומר שכולם רעים, אבל אתה גם לא יכול, כמו שעכשיו הרבה פעמים נסים לומר, שכולם טובים. לא, זה שניהם, עכשיו תקשיבי, זה להחזיק עמדה מורכבת, היום התקשורת לא אוהבת עמדה מורכבת, היא לא אוהבת עמדה מורכבת בשום, התקשורת בכל העולם, היא רוצה לומר, הם הטובים, הם הרעים, הם הטובים, הם הרעים, לא. המציאות היא מורכבת, פרשה זו עוברת, פסוק פסוק כל אתגר, מה קורה אם אתה הבערת אש והאש התפשטה לכל מקום? מה קורה אם השור שלך נגח? מה קורה אם... אתה יודע, הכל, אחד אחד, כל אתגר אומר, זה כך עושים, זה כך עושים, זה כך עושים. נכון? ואחד אחרי השני, וזה הסיפור. ובאמת...
זה גם כל כך יפה שכאילו כל מיני קומפלקסיות פסיכולוגיות שאתה יכול להעביר שנים על ספה, אומרים לך את זה פה במשפט.
מה? כמו מה?
היחס של הורים וילדים, כאילו יש אתה שנים יושב ומדבר על ההורים, יכול לשבת ולדבר על ההורים שלך, ומה הם עשו לך, ומה הם זה, ומה הם זה, ואומר לך, מי שיקלל את הבאים שלו בוא תיומת.
כן, יש גם כיבוד הורים.
נכון, אבל זה בסך הכל אומר, אתה תכבד, אתה לא צריך להשתעבד להורים שלך, אתה לא צריך כאילו לאהוב, אתה אפילו לא צריך לאהוב את ההורים שלך.
אתה צריך לכבד, נכון.
עכשיו, למה אתה צריך לכבד? כי כשאתה מכבד את מאיפה שבאת, אתה מכבד בעצם את עצמך.
וגם, הם נתנו לך, ההורים שלנו, לא משנה כל אחד מה מערכת יחסים שלו עם ההורים שלו, ההורים שלה, ההורים נותנים את החיים, ולכן צריך לכבד אותם. וזה כאילו לא צריך להשתעבד, כמו שאת אומרת. אסור לקלל, וצריך לכבד, וצריך לזכור שהם, את המתנה הכי גדולה קיבלנו מההורים שלנו, לא משנה מה קרה אחר כך. וזה מאוד קשה, כי יש באמת, יכולים להיות הורים פוגעניים, דברים נוראים, נכון. אבל כאילו זה מין עמדה בסיסית, וכמו שאת אומרת, לא להשתעבד, שזה עמדה בסיסית. למרות שמצד שני, הורה שפוגע, הוא כאילו, יש עליו עונשים בגלל שהוא עשה דברים אחרים שהם אסורים.
נכון, אז... אבל העניין של הכבוד הוא לא בשביל, לא בגלל מה שאתה מרגיש להורה, זה מה שאני אומרת שהופך את הדבר הזה לקל יותר, זה בשבילך. זה כשאתה כל הזמן מתעסק בשנאת ההורה שלך, אתה מוציא מעצמך את החיות.
נכון.
אתה פוגע בעצמך, זה לא נכון. עושה שום דבר. כאילו כן, זה בטוח לא נעים להורה, אבל בבסיס זה בשבילך, שאתה תחיה את החיים האלה. ותגידו, אוקיי, היה מה שהיה... גם אם זה זוועות, ואני פוגשת באנשים שעברו זוועות, אבל בן אדם שבוחר להמשיך ולהגיד, אוקיי, זה מה שהיה, ואני עכשיו חי, ואני חי את החיים שלי, ואני מסתכל קדימה, ואני אומר, אוקיי, אז אני, אז הבן אדם הזה הוא הרבה יותר מיטיב לעצמו, לסביבה שלו.
נכון. משהו לסיום?
שוואו, שתראי איזה כיף, כאילו פרשה, יושבות פה שעה, יכולות, על כמה פסוקים גם, כאילו לא, אפילו לא נכנסנו ל...
נכון.
לאיזה, איזה כיף שזכינו, שזה הבסיס שלנו, של מי שאנחנו.
נכון. א', אני מסכימה, אני מאוד, זה גם מדהים שאת יודעת, את יכולה לקרוא את זה כל שנה, וכל שנה את קוראת את זה אחרת.
ממש.
יש משהו כמעט מדיטטיבי בפרשת שבוע הזו, שכאילו, לא משנה מה קורה, לא משנה מה זה, מגיעים לבית כנסת, את איזה פרשה תהיה, את קוראת אותה, קראת אותה כבר הרבה פעמים, יש בזה משהו, איזה. הפסוקים האחרונים הם מאוד יפים. ויעל משה להר, ויחס הענן את ההר, וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויחסו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל, ויבוא משה בתוך הענן, ויעלה להר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. זה פשוט תיאור כל כך יפה של ההר והעננים, כאילו משהו שם קורה, וזהו.
והמספר הזה שחוזר על עצמו, 40
ו-40, נכון, נכון, זה כאילו, זה המדיטטיביות הזאת, הטקסט הזה, כן? ויש פה באמת פרשה עם הרבה דברים, הרבה דברים שכאילו יכולים להישמע מאוד קשים, ואני אומרת שזה פשוט, כמו שאת הבלטת מאוד בפרשה הזו, בשיחה בינינו, את ההבחנה בין הטוב לרע, שזו הבחנה מוחלטת, ובמקביל אני מוסיפה את ה... היא בעצם ההבחנה המוחלטת הזאת, לא יודעת אם במקביל היא מוסיפה, אבל ההבחנה המוחלטת הזו, היא כדי שנהיה אנשים טובים. אם אתה לא יודע להבחין בין טוב לרע, אתה לא יכול להיות אדם טוב.
לגמרי.
זה הסיפור.
זה הסיפור.
זו כל התורה כולה על רגל אחת, ועכשיו אומרים, ברור, לא באמת, יוציאו להורג את כולם, בואו, אנחנו נעשה דיונים, ונמצא זה.
בינתיים.
אבל, גסוס, די, במטה. אבל אנחנו נעשה את ההבחנה, ונתוב לרעת, כאילו לא עמדת בפנש הזה, נכון? לא עמדת בפניו. אז זהו. אז בתאל בורנשטיין, היה מדהים ומהמם, תודה רבה.
תודה.
פרשת דרכים, תעקבו, אני אמרה לומר פה את כל דברים. תעקבו אחרינו, תסמנו לייק, תקשיבו לפרקים אחרים, תשתפו אנשים אחרים. בקיצור, תעשו את כל הדברים האלה שתמיד מבקשים שתעשו, ונתראה בפרק הבא.
יס.
תודה רבה.
כיף לדבר על זה.
נרחל עזריה, פרשת דרכים, להתראות.